יש אקטיביזם שיפוטי בימין, והוא בדרך לחולל מהפכה. כתבתו של נתנאל שלומוביץ', כקריינית אביגיל רז. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. השופט קלרנס תומאס נחשב לסמן הימני ביותר של בית המשפט העליון בארצות הברית. פסק דין של עמיתיו השמרנים בתיק פיצויים שלא זכה לעניין רב בסוף יוני האחרון, הצליח להרתיח גם אותו. כשרוב של 5 שופטים הורה לבטל חוק בן 50 שנה, תומאס נחרד. הוא אמנם לא תמך בחוק, אך בו בזמן חשב שפסילתו, הביטוי המשמעותי ביותר לאקטיביזם שיפוטי, היא מוגזמת ופוגעת במאזן הכוחות של הממשל הפדרלי. בשם ההגנה על הפרדת הרשויות, בית המשפט הזה רוקן את בית המחוקקים מכוחו ליצור ולהגדיר זכויות, כתב תומאס, שהצטרף באופן חריג לשלושת השופטים הליברליים בדעת המיעוט. הוא ביקש להזכיר לחבריו השמרנים את הרקע השמרני שלהם, וטען כי הפסיקה משקפת אך ורק את דעתם האישית. הוא תיאר אותם כשופטים אקטיביסטים, משום שראו בדעתם עליונה על זו של הקונגרס, הנשיא, המושבעים, הערכאות הנמוכות, וכן 4 שופטי עליון. הפסיקה נעלה את המושב הראשון של בית המשפט העליון מאז מותה של השופטת הליברלית רות ביידר גינסבורג, בהחלפתה בידי השופטת השמרנית אימי קוני בארט. היה זה המושב הראשון עם רוב שמרני שגדל מ5 ל6 שופטים, ומיעוט ליברלי שהצטמק מ4 ל3. הליברלים עקבו בחשש אחרי עשרות הפסיקות שיצאו מהעליון, אך כשראו כי סוגיות נפיצות כמו הפלות וביטוח הבריאות לא השתנו, רבים נשמו אנחת רווחה. אולם בשבועות שחלפו מאז פגרת הקיץ, יותר עתירות נבחנות בדקדוק, וניתן להצביע על דפוס המבשר על רמזים למהפכה משפטית זוחלת שמקדמים השמרנים. דווקא הפסיקות שזכו בפחות עניין ציבורי ותשומת לב, הן שביטאו אקטיביזם שיפוטי והביאו להגדלת כוח העליון על חשבון הרשויות האחרות. לא בנושאים עתירי רייטינג כגון הפלות, אלא בסוגיות ליבה פחות נפיצות של התנועה השמרנית, כמו כלכלה, רגולציה ופקידות. פסק הדין של טרנס יוניון נגד רמירז, שההכרעה בו עוררה את חמתו של תומאס, סיפק דוגמת מופת לכך. 5 השופטים השמרנים בהובלת נשיא העליון ג'ון רוברטס ביטלו פיצויים שהוענקו ל-8,000 בני אדם בתביעה ייצוגית נגד סוכנות אשראי שסיפגה אותם בטעות כחשודים בטרור. השופטים ניצלו את ההזדמנות כדי לפסול רכיבים מהותיים בחוק האשראי מ-1970 ששימש בסיס לפיצויים, כיוון שהתיר פיצוי בלי הוכחת נזק. וכך, כמעט ללא עניין ציבורי, נמחק מספר החוקים האמריקאי חוק בן 50 שהוכיח את יעילותו בהגנה על אזרחים מוחלשים מול תאגידים גדולים וחזקים מהם. הוא גם העלה את הרף לכל תביעה ייצוגית בעתיד. צ'רלס פריד, לשעבר התובע הכללי בממשל רייגן, ביקר את שופטי העליון בטענה שאקטיביזם שיפוטי נוגד את רוח השמרנות. עם עלייתה של אימי קוני בארט, 6 השופטים בשלים לזרוע הרס בדוקטרינה משפטית שנמתחת דורות אחורה, והם לא עסוקים רק בהפלות, הרתיע פריד במאמר דעה בניו יורק טיימס. פריד הדף ביקורת כי הוא הפך את אורו וטען כי הוא השמרן האמיתי, בניגוד לשופטים שאותם כינה ריאקציונרים. הביקורת הזו נובעת ממה שפריד ורבים אחרים מזהים כאקטיביזם שיפוטי הולך וגובר בקרב השמרנים בעליון. המושג בישראל אומנם מזוהה עם הצד השמאלי של המפה הפוליטית, אך בארצות הברית של המאה ה-21 המצב הפוך. השמרנים האמריקאים אומנם הטיפו לריסון משפטי כל עוד היו במיעוט, אך כעת כשהם הרוב בעליון, ולא בקרב קהל הבוחרים, הם נשמעים אחרת. כדי להבין מה קורה בימינו, יש לחזור 50 שנה לאחור. לואיס פאוול, הוגה האקטיביזם השיפוטי בגרסתו השמרנית, היה דמות אלמונית עד גיל 63. הוא טיפס בהצלחה בסולם התאגידי והתברג למועצת המנהלים של חברת הטבק פיליפ מוריס. הוא נותר לא מוכר בציבור עד שריצ'רד ניקסון בחר בו לכהן בבית המשפט העליון ב-1971. פאוול כמובן לא היה השופט הראשון שמונה בידי נשיא ימני, אך הוא בין הראשונים שזיהו עצמם בתנועה השמרנית החדשה, שרק החלה לצבור כוח בתוך המפלגה הרפובליקאית. בראשית שנות ה-70, התנועה השמרנית רק החלה להתגבש ככוח פוליטי משמעותי בארצות הברית. הברית שנרקמה בין אקדמיים, בעלי הון בוול סטריט ורצועת התנך בדרום, הייתה אז בחיתוליה. אולם רצף של משברים פוליטיים לצד הקריזמה של רונלד רייגן, הובילו למה שהנשיא כינה המהפכה השמרנית. החזון לאותה מהפכה נוסח לפני 50 שנה בדיוק, באוגוסט 1971, כשרייגן עדיין נחשב למועמד הזוי. את מסמך פאוול, כפי שכונה לימים, הזמין ארגון הלובי החזק ביותר בימין האמריקאי לפני מינויו לעליון. הם ביקשו תוכנית פעולה לאנשי עסקים ותאגידים שחלמו לחסל את תוכניות ה-New Deal. פאוול הגיש להם תוכנית אסטרטגית ליצירת תשתית לתנועה שמרנית שתוכל לכבוש את הקונגרס, הבית הלבן ולבסוף גם את בית המשפט העליון. נקודת הפתיחה של פאוול הייתה שמדובר בפרויקט ארוך שנים המחייב השקעה ממושכת בחברה האזרחית. הוא זיהה עבורם את הצורך ליצור חלופה שמרנית למוקדי האליטה הליברלית. הקולות הביקורתיים ביותר מגיעים מהקמפוסים, מהתקשורת, מכתבי העת האינטלקטואלים, מהאומנות ומהמדעים, הצביע פאוול על מקור הבעיה בעיניו. מסמך פאוול היה למעשה קול קורא לבעלי הון ולתאגידים להשקיע בשטח וליצור אליטה בכל מוקדי הכוח שהליברלים שלטו עליהם ללא עוררין. והפקולטה למשפטים, תחילה. פאוול סבר כי האליטה העסקית חייבת להיות יותר אגרסיבית בהגנתה על השוק החופשי מפני חוקים ורגולציות של ליברלים. אחת הדוגמאות שהכעיסו אותו עוד כשעבד בפיליפ מוריס הייתה המגבלה על פרסום סיגריות שבה ראה פגיעה בחופש הביטוי של התאגיד. הוא קרא לייסד מכוני חשיבה כדי להפיץ רעיונות לפוליטיקאים, לפרסם מאמרים בעיתונות ובכתבי עת, לכתוב ספרים ולהשפיע על דעת הקהל באמצעי התקשורת. האחים המיליארדרים קוך היו בין אנשי העסקים שהרימו את הכפפה ויסדו את מכון קאטו. אליהם נוספו רבים אחרים. יצירת ארגוני חברה אזרחית וחדירה לתקשורת ולאקדמיה נועדו לספק למחנה השמרני שכבה אינטלקטואלית שתסייע לכוח הפוליטי האמיתי. הבית הלבן והקונגרס היו היעד, ואותם כבשו השמרנים ב-1980 וב-1994 בהתאמה. אולם פאוול סימן מטרה גדולה עוד יותר. ואכן, מפאוול ועד היום מסמנים השמרנים האמריקאים בבית המשפט העליון את פסגת השאיפות, שכן שופטים מתמנים עד סוף חייהם. למעשה, האקטיביזם השיפוטי בגרסתו השמרנית שאליו הטיף פאוול תמיד היה שם בקרב שמרנים. הם פשוט נאלצו להמתין לגיבוש רוב אידיאולוגי המוכן להשתמש בכוחו מול הרשויות האחרות. רונלד רייגן היה הנשיא הראשון שהפך שמרנות אידיאולוגית כתנאי למינוי לשיפוט, אך כיום זו כבר הנורמה השלטת בקרב נשיאים רפובליקאים. הם אלה שמינו 14 מתוך 18 שופטי העליון האחרונים. בחלוף דור, הראה המפנה השמרני בעליון עם מינוי השופט רוברטס לנשיא ב-2005. בית המשפט של רוברטס אימץ גישה אקטיביסטית ברוח פאוול ולא היסס לבטל חוקים ותקדימים משפטיים. פסיקת Citizens United משנת 2010 אף אימצה את עמדת פאוול שקבעה כי לתאגידים יש חופש ביטוי. התוצאה היא הצפת הפוליטיקה האמריקאית בתרומות אנונימיות בשווי מיליארדים. וזו רק דוגמה אחת. הרכב העליון הנוכחי, הכולל 6 שופטים במינוי רפובליקאי, סלל את הדרך לפסיקות מסוג חדש. עתירה בנוגע לרישום פטנטים במשרד הסחר הממשלתי הדגימה זאת היטב. פסק הדין של ארצות הברית נגד ארטרקס כמעט לא זכה לסיקור תקשורתי בשל אופיו הטכני, אך גם שם זה הסתיים השנה בביטול חוק של הקונגרס. רוב של 6 שופטים קבע שהחוק שהעביר את הסמכות לאישור פטנטים ממשרד הסחר לוועדה עצמאית של משפטנים נוגד את החוקה והורה להחזיר לשר את היכולת להתערב בפטנטים. פסיקה אחרת התמקדה במיגור העבודה המאורגנת, הסנועה על התנועה השמרנית. אותו רוב של 6 שמרנים ביטל תקדים בין עשורים בקליפורניה, שהתיר לאיגודי עובדים בחקלאות לבקר את חברי הארגון במקום עבודתם לזמן מוגבל. השמרנים פסקו כי מדובר בפגיעה בקניין של בעלי השטח, ולכן האיגוד מחויב להעניק פיצוי שיוסכם על שני הצדדים. התוצאה בפועל היא שבעלי האדמות יכולים לדרוש כל סכום כדי לסכל חדירת איגודים. המסר של השופטים היה ברור, כתבו סיימון לזאוס ורוברט ליטן, בכתב העת ניו ריפאבליק, בתום מושב העליון. זה לא משנה אם הקונגרס מאשר חוקים, כל עוד אנחנו, בעלי הקביעות לכל החיים, בית המשפט הגבוה, לא מסכימים עם עבודת הקונגרס. נשתמש בכוח של המהפכה החוקתית כדי להתעלם, לשכתב חוקים לא רצויים, לרוקן אותם מתוכן, או ליצור תוצאות הפוכות מכוונת המחוקק. ששת השופטים השמרנים המכהנים בעליון הם במידה רבה היורשים של פאוול, השופט והמסמך. הם לא תמיד מסכימים ביניהם, אך כל אחד מהם, לרבות תומאס, ביטא נטייה לאקטיביזם שיפוטי בשנה החולפת. בארצות הברית, כמו בישראל, מתנהל ויכוח סוער על מאזן הכוחות בין שלוש הרשויות, על תפקיד שופטי העליון ועל הלגיטימיות של אקטיביזם שיפוטי. הוויכוח מתנהל כשכל צד מנסח את עמדתו בצורה עקרונית, אולם השוואה בין המדינות רק מדגימה כי אקטיביזם שיפוטי אינו עמדה פוליטית, אלא רק כלי למימושה. העסקים והתאגידים מושפעים עמוקות על ידי מערכת המשפט, כתב פאוול במסמך הנודע שלו ב-1971. תחת מערכת משפטית חוקתית ובעזרת בית משפט עליון אקטיביסטי, מערכת המשפט היא הכלי החשוב ביותר לחולל שינוי חברתי, כלכלי ופוליטי. אסור להסס לתקוף. ממשיכי דרכו מדגימים זאת היטב. יש אקטיביזם שיפוטי בימין והוא בדרך לחולל מהפכה. כתבתו של נתנאל שלומוביץ'. הקריינית אביגיל רז. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית. אלעד לוין.